ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף נון ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מסוף העמוד. אנחנו פותחים עם עוד מעוין, זה סדרה שהתחלנו כבר לפני כמה דפים. כל מעוין מבשר על תחילת קטע חדש או מעשה חדש, אבל כולם בעיקר בעניין גויים ויין נסך. בשוליים יש לנו נושא, וכתבנו מעשה באדם הוזמן על ידי רבנים לשתות יין ומילא את כוס ויגלי מילתה דהווה גוי. הגמרא: רבי יוחנן בן ארזה ורבי יוסי בן הוראי הוו יתבי וקשה תוחם היו יושבים ושותים יין. עתה הוא גברה אמולי תא אשכינן, בא בן אדם והם ביקשו תביא לנו לשתות. לבת הדרמה לקסה, אחרי שהוא מילא כוס, יגלי מילתא דהווה כוכבים הוא. חד עשה אפילו בהנאה, וחד שרי אפילו בשתייה. פה מחלוקת כותבי. אמר רבי יהושע בן נוי, מן דעשר שפיר עשר, ומן דשרי שפיר שרי. לכל אחד יש, לכל אחד בסיס חזק לעמדתו. מן דשרי, סליחה, מן דעשר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. מימר אמר, מי שעשר את היין, כי אותו גוי חושב לעצמו, סלקה דייטי דרבנן כי הני שיחרה קשתו, אלא ודאי היכן ראו. מה רבנים, רבנן במעמד כזה, רבנן אנשים חשובים כאלו, הם לא היו יושבים לשתות בירה, אלא ודאי שהם היו שותים יין. והם, אותם רבנים ביקשו ממני להביא להם לשתות, והגמרא אומרת, ונסקי, ואותו גוי ניצל את ההזדמנות לשחשך את היין לשם האליב שלו. תיארנו פה גישה שאומרת שהגוי היה במודעות שמדובר פה ביין. רשי, שורה הראשונה, סלקה דייטי דרבנן חשיבי כי הני שתו שיחרה בתמיהה, אלא ודאי חמה יין הוא ונעסקי לבוא לכוכבים. ויפה גב דמוקמינן דמוריק ארוקי אפילו הכי חיישינן דילמה נגע ונסח. למרות שאנחנו נראה סוגיה בהמשך, שאם הגוי רק שפך, הוא לא נגע ישירות ביין, אז יש צד להקל. זה הכוונה דמורי קוריקי, שנראה שוב פעם עוד כמה שורות בגמרא. בכל זאת, למרות שמדובר במוריק ארוכי, הוא שפך נגיד הקד לתוך הכוסות שלהם. אפילו רשי כותב, בכל זאת חיישינן דילמה נגע ונסח, וענן הוא דלא רמינן עדייתן למחסה, ואנחנו נגיד הרבנן שישבו שם, אנחנו לא שמנו לב. למה לא שמנו לב לפעולותיו? בישראל אבי מחסקין עלי, חשבו שמדובר בישראל, אז אין צורך להתמקד במה בדיוק הוא עושה. נמשיך בגמרא: מן דשרי שפיר שרי. מימר אמר, מה היה עובר בראש של הגוי לפי הדעה המקילה? סלקה דייטך דרבנן כי הני חמה קשתו ואמר לי לדידי תא אשכינן. מה רבנן כאילו שיושבים ולשתות ושותים יין יבקשו ממני להביא להם, להגיש להם יין. אלא ודאי שיחהו דקשתו. למה הם הזמינו אותי, אומר הגוי, למה הם הזמינו אותי להגיש להם את המשקה? כי הם בטח שתו בירה ולא נסקה. ואז אין טעם לגוי לעשות שום ניסוך, כי רק ביין יש החשש של נסך, יין נסך. אצל שאר המשקאות לא עובדים אלילים בשום משקה אחר חוץ מיין. אז אם כן, הגוי בוודאי לא עשה כלום, אז אין סיבה לאסור. שואלת הגמרא, ככה זה, אבל הוא ראה שזה יין. לא, בלילה מדובר במעשה שקרה בחושך. כאמר אך לעבור, יש ריח של יין? לא, בחדת. שואלת הגמרא, כנגע בנטלה. הרב המינה פה הוא שהגוי לקח, גם אנחנו קוראים לזה, אנחנו משתמשים במילה נטלה באופן נגיד דומה, אולי היום קוראים לזה מצקת. אז והוא לקח יין מה מכונה, נגיד הכלי שהחזיק את היין, נגיד אולי חבית, והוא נגע ביין דרך המצקת. והבילי מגע עובד כוכבים שלא בכוונה ואסור. נכון הוא, לפי הדעה הזאת הגוי חשב שזה שיחר, אבל בפועל היה מגע דרך המצקת. הגוי, אני מדגיש פה בגופו, הוא נגע דרך המצקת ביין, וזה נקרא מגע עובי כוכבים שלא בכוונה, וזה אסור. אז איך אתה אומר שמותר? אתה מותר אפילו לשתות, איך אתה אומר כזה דבר? לא צריכה דקמורי קרוקי, הזכרנו את זה מקודם, הוא שפך את זה, הוא שפך את ה, נגיד הוא לקח את הקד שהיה מלא יין והוא שפך את זה, והבילי כוחו שלו בכוונה. זה טיפה יותר קל, זה נגיד רמה נמוכה של חומרה ממגע עובי כוכבים. הפעולה של שפיכה מחבית הוא פחות חמור מהגשה דרך מצקת. וכל כוחו שלא בכוונה לא גזרו ברבנן. יש, כפי שהזכרנו מקודם, בסוגיה הקודמת, שיש גישות שונות שנמצאים במפרשים, אבל אנחנו לומדים בעיקר לפי פירושו של רש"י. בו מיני רבי אסי מרבי יוחנן, יין שמסחו עובד כוכבים מהו? מה זה שמסחו? רש"י כותב שמזגו, מיזוג, שנתן בו מים לתקנו לשתייה. השימוש פה במילה מזגו זה קצת שונה ממה שאנחנו אומרים תמזוג לי כוס שתייה, אלא הכוונה פה לתוספת מים ליין חי לתקנו לשתייה, שכן דרך אינם חזק כשהיו נותנים אותו בכוס, נותנים בו מים לפי שהוא חזק. יין של ישראל שמסחו עובי כוכבים מהו? מה אם הגוי עושה אותו, את הפעולה הזאת של תוספת המים? נדגיש, הגוי לא נוגע כלל וכלל ביין עצמו, הוא רק מוסיף מים, הוא שופך מים לתוך כוס יין. זו השאלה. יש כאן קטע שבסוגיים, מיד אחרי הסוגיים אמר לי רבי יוחנן עונה, אסור. משום גזירה, ההרחקה זה איסור, אבל לא מעיקר הדין, הרי הגוי לא נגע בכלל במים, ביין, אבל בכל זאת עושים, לא רוצים את הקשר הזה עם הגוי, משום מה, איך מסגנים, איך מנסחים את הגזירה. לך לך אמרין נזירה, סחור סחור לקלמה לא תקרב. אומרים לנזיר סחור סחור, תלך מסביב לכרם, הרי נזיר אסור בכל היוצא מן הגפן, אז רוצים שהוא יתרחק. לא אומרים לנזיר אל תיכנס לתוך הכרם, אלא תלך מסביב, אל תתקרב לכרם. זו הביטוי, זה התרגום המילולי, אבל הרעיון הוא גזירה משום הרחקה, תתרחק. רש"י כותב, עשו אף אגב דלא נגע, גזרו הבנן בכוחו לאסרו בשתייה משום הרחקת עבירה. אבל בהנאה ודאי לא מצר, דלא עדיף כאילו להגיד שזה יהיה עשו בנה, זה לא, זה יותר מדי, כי זה לא יותר חמור מנגיעה על ידי דבר אחר שלא בכוונה, כי ההוא דנגע בלוליבה בחמרה, במעשה בדף נון זין עמוד א', שהגוי נגע בראש הלולב ביין, זה נקרא נגיעה על ידי דבר אחר, ושם לא היה שום כוונה לכוונת ניסוך לעבוד הזרה, ושאר יריו בהנאה. אז פה גם כן אמרנו אסור, אבל האיסור הוא בשתייה. זה גזירה דרבנן בכוחו, כוחו של הגוי. מה זה כוחו? שוב פעם, אין כאן מגע ישירות בין הגוי. אני מדגיש המילה מגע לאור הסוגיה הקודמת. אין כאן מגע אפילו על ידי דבר אחר, אבל כוחו יש בשפיכת המים לתוך היין. הזרם של המים זה בא מכוח העובד כוכבים, הוא, הרי הוא לא מחזיק את אותה מים בגופו כשהוא נשפח לתוך היין, אבל כוחו כן, ואין כאן כוונה מצל הגוי לניסוך, זה נקרא כוחו שלא בכוונה, ואסור אמנם בשתייה, אבל מותר, מותר בהנאה. אני הייתי רק מחלק בין המקרה הזה למקרה הקודם, שבו ראינו את המאן דאמר שסבר שמותר אף בשתייה. במקרה הקודם הגוי לא ידע לפי אותו שיטה שזה אפילו מדובר ביין בכלל, הוא חשב שזה שיכר. כאן הוא מוזג, הוא יודע שזה יין, אבל שוב פעם זה בכוחו, לא מגע ישירות. דילגנו הקטע שבסוגריים, רב אסי שאל את רבי יוחנן, להשתמש במילה שמסחו. כשקראנו את הרש"י ראינו שרש"י מפרש שמזגור, צליל דומה אבל לא אותו מילה ממש. אז אמר לי רבי יוחנן, פונה לרב אסי בתוך הסוגריים, אנחנו קוראים את הגמרא, ואם המזגור, למה אתה אומר שמסחור? תגיד את מילה הרגיל, מזגור. אמר לי, ענה רב אסי, אומר אני כדכתיב כמין, אני מדבר בלשון מקראי, תבחת עברה מסחה יינה, הנה מסחה, כמו שאמרתי, עם סמך חף ולא זיין גימל. אמר לי רבי יוחנן, אומר לשון תורה לעצמה, לשון חכמים לעצמו, כן, לא נהוג לדבר במה שנקרא בלשון מקראי, יש לשון מקרא ויש לשון חכמים. אז מהי? אז זה היה השאלה. בכל אופן, יין שהגוי מסך או מזג מים לתוכו כדי לתקנו לשתייה, ועל זה רבי יוחנן אמר שהיין אסור בשתייה, כפי שקראנו ברש"י. רבי ירמיה, אנחנו ממשיכים במעניין הבא. רבי ירמיה איקלה לסבתא, סבתא פה זה שם מקום, חזה חמרה דמזגי עובד כוכבים ואישתי ישראל מיני, הוא ראה את מה שראינו פה במקרה הקודם, יהודים שותים יין שבו שפכו גויים את המים, והם אפילו שתו את זה ואסר להו. רבי יומיה אמר, לא, לא, אי אפשר לשתות את זה, משום לך לך אמר נזירה סחור סחור לכמה לא תקרב. איתמר נמי אמר רבי יוחנן, ואמר מילה אמר רב אסי אמר רבי יוחנן, יין שמזגו עובי כוכבים אסור, משום לך לך אמר נזירה סחור סחור לכמה לא תקרב. בהמשך רואים שימוש בצורת פפיון, ואנחנו מסמנים בצד שני מעשים עם מבנים דומים. אז יש פה ריש לקיש, וגם תשימו לב הסימון של קטע ארוך, אחד בפפיון עם קבקוב אנכי, ואחר כך בנון תת עמוד א' עוד פפיון רבחי בר אבא עם מספר 2, וזה מוביל אותנו עד 4 שורות מסוף העמוד. ריש לקיש איקלה לבצרה, בצרה שם מקום, חזה והוא ראה שמה כמה דברים. אחד, חזה ישראל דקאחלי פירי דלא מעשרי ועשר להו, ראה יהודים אוכלים פירות ולא מפרישים מעשרות והוא עשר להם. חזה מיה דסגדי להו עובדי כוכבים, הוא ראה מים שגויים השתחוו למים, מין פולחן אלילי, אז, ושתו ישראל ועשה לו, וישראל יהודים היו שותים משם, והוא עשר עליהם. עתה לקמי דרבי יוחנן, ריש לקיש הגיע לרבי יוחנן, סיפר לו את המאורע או מאורעות, אמר לי רבי יוחנן, הגיב עדה מקטורך עליך, בעוד שהבגדים עליך או המעיל עדיין, כמו המקטורן, עד שהמעיל עדיין עליך, זיל הדר, תחזור מיד, תחזור במלוא המובן, תחזור לשם ותחזור במה שפסקת להם. רשי אומר, עד מקטורך עליך, בעוד שבגדיך עליך, חזור אצלם והתר להם, ולא תשאה אפילו לנוח מתורך הדרך, מיד לחזור. עכשיו ההסברים. בצר לא היינו בצרה, יש שני מקומות, אחד בארץ ישראל ואחד בחוץ לארץ. מה שבארץ ישראל חייב בהפרשות תרומות ומעצרות, אבל מה שלא בארץ ישראל לא חייב. ואתה פסקת על מקום שהוא לא בארץ ישראל כאילו הוא כן בארץ ישראל. ניחשתם נכון, בצר הוא בארץ ישראל, לא בצרה. רשי בדיבור מתחיל, חזה דאח לי פרי דלא מעשרי ועשר להו, דקסבר בצרה היא בצר במדבר בארץ המישור, וכיוון דמארץ ישראל היא חייבים פירותיה במעשר. אבל רב יוחנן העיר לו, טעית, כי בצרה זה לא בצר. הנקודה השנייה, ומים של רבים אין נאסרים. מה, ראית גויים משתחווים למים? מים של מי? מים של הציבור. זה מים שהם אינם בהשתחוותם אינם יכולים לאסור את היין, ולכן תחזור לשם ותתיר להם מה שעשרת, אתה עשרת, תתיר להם כמו שהם נהגו עד עכשיו. רבי יוחנן לטעמי, כאן רבי יוחנן שמקיל, הוא עקבי, הוא לשיטתו. הגמר ממשיכה בדף נון תת עמוד א', דרם רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוד צדק, מים של רבים אין נאסרים. עכשיו הגמרא שואלת, ניתן לדייק ממה שנאמר עכשיו, עד יחי נאסרים, אבל מים שהם בשטח פרטי הם כן נאסרים, וטיפוק לי דאב ומחוברים הנה הוא, המים הם זומים מתוך האדמה, מחוברים ובכך הם נחשבים מחוברים. אז אם יש איזו אפיק מים או נחל, גוי בא ומשתחווה לה, אפילו אם זה בשטח פרטי, זה לא אמור לעשר, הרי זה מחובר. ויש לנו דרשה ידועה, ראינו את זה מספר פעמים, אנחנו דרשנו אלוהם על ההרים ולא ההרים אלוהם. מהדיוק רואים שההר לא הופך להיות אליל. אז איך אתה אומר שבגלל שזה רבים הם אינם נאסרים, גם אם זה של היחיד מדין מחובר הוא לא אמור להיעשר? לא צריכה דתלשינו גלה. מה שקרה פה, מדובר על מים שזרמו, אבל באמצע הזרימה הם קפצו מעלה, זה כמו גל, כמו גלי הים, קפצו מעלה ואז סגדו להם. כמה שואלת, סוף סוף הדוגמה הזאת שדבר שהיה מחובר והתנתק מאליו, זה דומה לסוגיה שראינו לפני מספר דמים, הסוגיה של אבני אר שנדלדלו נינו, אבני הר שנעקו מעצמם בלי מגע יד אדם. היה שם מחלוקת בין בני רבי חייא ורבי יוחנן, והגמרא ניסתה להחליט מי אוסר ומי מתיר. עוד פעם, אדם גוי שהשתחווה עבד אבן הר שנעקר מעצמו, האם זה הופך להיות אליל? ובדיון שם לא אנחנו תיארנו את ה, את ה, את ה, את המקרה בקווים כלליים. דבר שהיה מחובר נעקר מעצמו בלי מה שנקרא תפיסת יד אדם, בלי מגע אדם, מה הדין? ולמה בדיון ההוא שדנו מי אוסר ומי המתיר, ורבי יוחנן היה אחד מהצדדים, אם אתה אומר שיש לדייק פה שתלשינו גלה ולכן יש מקום לאסור, תסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר, תסתיים דרבי יוחנן דאמר אסורות. והגמרא לא פשטה את השאלה מי מתיר ומי מקל מהפסק כאן של רבי יוחנן, אבל פה היה לפי ההסבר שאמרנו פה ש לא צריך את התלשינו, היה אפשר לפשוט שאם לא מדובר בשל רבים אלא של יחיד, זה כמו אבני הר שנדלדלו, אז למה לא נפשוט שרבי יוחנן הוא זה שאוסר? רש"י שורה שנייה אומר תסתיים רבי יוחנן דאמר אסור בתמיה, כלומר מי פשטינן מהכה, האם אנחנו פושטים את השאלה שם מפה, גבי, השאלה שם גבי אבני הר שנדלדלו דפליגו בני רבי חייא ורבי יוחנן, דהיינו רבי יוחנן דאסר, למה לא פשט הגמרא שם שרבי יוחנן הוא זה שאוסר? הגמרא אומרת כי פה זה לא דומה לאבני אר שנדלדלו, לא צריכה דתבחינו בידי, מדובר פה שהגוי הוא עיקה במים. רש"י כותב דתבחינו עובד כוכבים בידי מלמטה וטלשן ואחר כך השתחווה להן, יהיו כך יש בהן תפיסת ידי אדם ולא דמו לאבני אר שנדלדלו מאליהם. אז אנחנו לא משחזרים פה את כל הסוגיה שמה, אבל חילוק אחד חשוב שכן צריכים להזכיר, שהדיון שם היה בעניין אבני אר שנעקו מאליהם בלי התערבות אדם. אדם לא יצר שום דבר, ולכן אם אדם לא יצר זה סיבה להקל, אבל אם יש התערבות בין אדם ביצירת הדבר שם, אם זה אבנים זה אבנים, בו אם זה מים, ואם אתה אומר שתבחינו עובי כוכבים בידי, זה כבר הופך אותו למצב של תפיסת ידי אדם, התערבות אדם, ואי די יחיד נאסרים, אם המים היו באמת של אדם פרטי, כן היה נאסר. לא מדובר פה במחובר, לא מדובר בדבר שנעקר מאליו, אלא מדובר בתלושין עם תפיסת ידי אדם. ורק בגלל שהיו מים של רבים, זה שגוי משתחווה לו, אפשר לומר אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. אבל אם זה היה של יחיד, באותם נסיבות תבחינו בידי, כן היו נאסרים. רב חייא בר אבא איקלה לגבלה, גבלה שם מקום, וכאן הוא רואה שלושה דברים. חזה בנות ישראל דמעברן, איבור הריון מעובדי כוכבים שמלו ולא טבלו, מין הם נישואי תערובת, אפשר לומר. הם נכנסו להיריון עם גויים שלא סיימו את תהליך הגיור, מעלו ולא טבלו. נגענו בזה בשיעור הקודם. חזה חמרה דמזגו עובדי כוכבים ושתו ישראל, ראו יין שגויים הוסיפו להם את המים והישראל שתו מזה. חזה תורמוסה, זה מין ירק שדורש בישול כדי לתקנו לאכילה, ככה חי לא אכיל. אז הוא ראה תורמוסה דשלקי להו עובדי כוכבים, גויים בישלו אותו ואכלי ישראל. אז כאן רב חייא ראה שלושה דברים ולא אמר להו ולא מידי, כל זה הוא ראה במקום ההוא גבלה. עתה לקמי דרב יוחנן, כמו שראינו מקודם עם ריש לקיש שהגיע רבי יוחנן, פה רב חייא בר אבא מגיע לרבי יוחנן. המלא רבי יוחנן עונה לו, אומר לו, מה שאתה מספר ואתה מה שתקת שם, צא והכריז אחד על בניהם שהם המזירים ועל יינן שמשום יין נסך ועל תורמוסין משום בישולי עובדי כוכבים. והדבר השלישי פה, הגזירה ההחמרה להם משום שאינן בני תורה, בקשר לתורמוסין, תחמיר עליהם בגלל שהם אינן בני תורה. ראינו סברה כזאת גם כן לא מזמן עם תשובת רב על הבאי בשיעור הקודם. רב ניסה לדחות את הבאי שם בקביעות שבני נהרדה ופופדית אינם בני תורה, אז לכן שם היה מקום להחמיר. אמנם אביי דחה אותו בסיפור ההוא, אבל הרעיון קיים שאם מדובר במקום שאינם בני תורה, יש להחמיר מעבר לעיקר הדין. עכשיו הגמרא חוזרת על שלושת הנקודות האלו, ואנחנו הדגשנו את המקרים עם ההסבר שלהם עם משולשים. ההסבר כל אחד מפסקי רבי יוחנן. אחד, על בניהם שהם ממזרים. על בניהם של מי? שאותם ישראליות שנכנסו להיריון מגויים שמלו ולא טבלו. אז מה זה שמה הם ממזרים? רבי יוחנן, לטעמי זו שיטה רבי יוחנן, הוא עקבי, הוא לשיטתו. אתם רואים שהדגשנו את רבי יוחנן פה עם פס כפול פעמיים פה להדגיש את העניין של רבי, הוא פוסק לשיטתו. דיאמר רבי יוחנן, לעולם אינו גר עד שימו וידבול, וכיוון דלא תביל עובד כוכבים הוא. ויאמר רבא בר חנא, אומר רבי יוחנן, בוא נצרף עוד דין של רבי יוחנן, עובד כוכבים ועבד הבא הבת ישראל, הולד ממזר. זו שיטתו. זה לא אומר שאנחנו פוסקים את ההלכה ככה, אבל זו שיטתו, שגוי, מה שאנחנו מכנים היום נישואי תערובת, להלכה זה לא נישואים, לא, אין כאן שום תפיסת קידושין. ביטוי שמשתמשים בו היום בכל אופן, גבר גוי שמכניס אישה יהודיה להיריון, לשיטת רבי יוחנן, הוולד ממזר. שוב פעם, אני לא אומר שככה פוסקים להלכה למעשה, אבל זה שיטה רווחת בשס. מה עוד? ויעל יינם שמשום יין נסך. משום מה, מה פה הנימוק? אז רבי יוחנן רצה להחמיר משום הלחקה, בגלל מה שראינו כבר כמה פעמים, לך לך אמרין נזירה סחור סחור לקרמה לא תקרב. שוב פעם, מעיקר הדין לא היינו אוסרים את היין, הרי סך הכל מדובר בכוחו של הגוי, כוחו שלא בכוונת ניסוך, אבל יש בכל אופן בסיס לאסור את היין הזה בשתייה כדי ליצור הרחקה. שלוש, ואל תור מוסן משום בישולי עובדי כוכבים לפי שאינם בני תורה, לכן הוא עשר. אז יש, ניתן לדייק פה טעמה, למה הוא עשר דינם בני תורה? בני תורה שרי, ואם הם היו כן בני תורה היה מותר לאכול את התורמוסין שבישלו הגויים. ואמר רב שמו ברב יצחק, אמר רב, אנחנו מדגישים רב עם הצורת בית, ובשוליים כתבנו שני לשונות של רב, מתי נחשב אסור משום בישול נוכרי. אז הרי רב אמר, כל שנאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בישולי עובדי כוכבים. אבל מה? מה שלא נאכל כמו שהוא חי, כמו שאמרנו מקודם, התומוס הוא פשוט לא אכיל בלי בישול. אז כזה הדבר, יש בו משום בישולי עובדי כוכבים, ואיסור בישול עובדי כוכבים לא תלוי בבני תורה, לא בני תורה, זה גזירה כללית. הכל, כל מצב של, שגוי בישל את המאכל, אם מדובר במאכל שאינו נאכל כמות שהוא חי, אלא חייב את הבישול, אז אסור לאוכלו. מה הקשר לכך שהם אינם בני תורה? יש לאסור בכל מקרה. הגמרא עונה, רבי יוחנן שנימק את האיסור בגלל שהם אינם בני תורה, רבי יוחנן כי אך לשנה סביר לי, דיאמר רב שמוע ברב יצחק, אמר רב, יש לשנה שנייה בהגדרת איסור בישול נוחי בשמו של רב, ומה ההגדרה לפי הלשנה השנייה? כל שינה עולה לשולחן של מלאכים להפית בו את הפת, אין בו משום בישולי עובדי כוכבים. דבר שהוא נחשב ונאחל מאכל עממי מדי, שלא מעלים את זה על שולחן מלאכים, לא מכובד מספיק כדי לעלות על שולחן מלאכים. ונסיף פה את העיקר, תומוס הוא לא עולה על שולחן מלאכים, לא מגישים תומוסים מבושלים למלאכים. אז זה לא עולה על שולחן מלאכים, אז אין בו משום בישולי נוכרים. אז למה רבי יוחנן אסר, מאחר שהוא סובר כלשנה שנייה הזאת של רב, למה הוא אסר את התומוסים בכל אופן? תאמה, דינן בני תורה. בני תורה, שרי, אם הם היו בני תורה, באמת היה מותר להם לאכול את התומוסים מבושלים על ידי הגוי, כי התומוסים אינם עולים על שולחן בני מלאכים. עד כאן שיעורנו להיום.